ערב טוב ובעיקר שבוע טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בפרויקט שלנו השנה תשפ"א להתחזק מדי שבוע בעבודת השם על פי תורתו המתוקה מדבש ונוף הצופים של רבנו שלמה הכהן מרדומסק, כפי שמובא בספרו תפארת שלמה על פרשת השבוע. גם השבוע אני מתנצל על האיחור שלא הספקתי לשלוח את ההקלטה של השיעור של הלימוד לפני שבת, אבל זה מה יש, לפחות במוצאי שבת. אני מקווה שהשבוע אצליח לשלוח כבר על פרשת משפטים לפני השבת בעזרת השם. גם כמו בפרשה הקודמת פרשת בשלח, גם בפרשת יתרו יש אריכות דברים נפלאה ביותר, אבל מה לעשות, צריך להידמות לקדוש ברוך הוא בסוד הצמצום, ולכן אני אקח רק דיבור מתחיל אחד שנותן לנו כלים מאוד משמעותיים בעבודת השם. כידוע פרשת השבוע היא לא תיאור היסטורי או תיאור רוחני מה היה פעם, אלא התורה הקדושה נותנת לנו כלים, תורה מלשון הוראה, איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו בצורה טובה יותר. ולכן ניקח פה פסוק אחד, נראה את דרשת חז"ל ונראה איך רבנו שלמה הכהן מרדומסק, בעל התפארת שלמה, נותן לנו כלי מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי, אולי הכלי הכי יסודי בעבודת השם, כדי לקבל את התורה. כי בסופו של דבר, פרשת השבוע, פרשת איתו, עוסקת בקבלת התורה, במתן תורה עשרת הדיברות, וזה מעניין שאת הכלי הזה של איך לקבל את התורה, התפארת שלמה לא לומד מפרק י"ט או מפרק כ' שעוסקים בעצם בהכנות ובממד מתן תורה בהר סיני, אלא דווקא מפרק י"ח, דווקא מהרישה של הפרשה שלכאורה עוסק בסיפור שעוד חז"ל דנו בו מוקדם ומאוחר בתורה, בסיפור שלכאורה לא בזיקה ישירה למתן תורה. על הפסוק אני חותנך, אחרי ההקדמה בוא נתחיל, על הפסוק אני חותנך יתרו בא אליך וגומר וכולי, ויצא משה לקראת חותנו וכולי, ויבואו אהלה. אומר התפארת שלמה, מבואר במדרש רבה, כבוד גדול, נתכבד יתרו באותה שעה, כן, בסופו של דבר הוא מחוץ למחנה, ומשה רבנו יוצא לקבל את פניו, מן הסתם כל עם ישראל יוצא איתו, אני מזכיר שעם ישראל הרי לא ידעו באמת מי זה יתרו, אולי שמעו אבל לא ידעו וכולי, אז בטח שאלו, מי זה הגוי הזה שלכבודו, שבעבורו משה רבנו יוצא לקראתו מחוץ לענני הכבוד, מחוץ למחנה שכינה? כבר ביארנו כוונת העניין, מה שאמרו חז"ל במסכת דרכים, דף קט"ז, יתרו קודם מתן תורה בא. כלומר, בזה שיתרו בא לפני קודם מתן תורה, זה אומר שבעצם הוא עדיין לא למד תורה, הוא לא קיבל תורה. ועל זה אומר התפארת שלמה, להורות לכל איש מבני ישראל, הכנת הלימוד בכל יום בברכת התורה, שיהיה בעצמו כאילו הוא כלי ריקן מכל, ורצונו אתה לקבל את התורה מחדש. אנחנו יודעים בגמרא בנדרים עוד כמה מקומות, שאחד הדברים שבגינם היה החורבן הנורא, חורבן הבית, והגלות של עם ישראל, זה על שלא ברכו בתורה תחילה. ולכן הכנת הכלי ללימוד התורה, וכל יום אסור ללמוד תורה לפני שמברכים את ברכות התורה, שמופיעים כחלק מברכות השחר בתפילת שחרית. לפני כן אסור ללמוד. אומר פה התפארת שלמה שבעצם, כל פעם שאנחנו מברכים ברכות התורה, זה בעצם הכלי, אנחנו יוצרים, מכינים את הכלי שיאפשר לנו אחרי זה לקבל את התורה בלימוד התורה. עמד כל יום ברכות התורה זה הכנה למעמד סיני, מעמד מתן תורה מחדש. וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום בכל יום, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. כלומר, אנו מברך, מתפלל, תלמד אותי עכשיו, מה זה למדני חוקיך? אומר התפארת שלמה, ללמד אותו מחדש. אף על פי שוודאי שדוד המלך כבר למד תורה וכולי, אבל הוא מרוב שפלותו ונמתנותו של דוד המלך, הוא מבקש בכל יום מחדש, תתחיל מההתחלה. ובזה פירשנו מה שאמרו בגמרא בשבת דף פ"ו, שביום הראשון שבני ישראל הגיעו למדבר סיני, אומרת הגמרא, יום הקמה לא אמר לו ולא מידי. על דרך הפשט, מה המשמעות של הגמרא? שביום הראשון הקדוש ברוך הוא לא דיבר אותם, לא היה כלום. אחרי זה ביום השני כבר יש את ההכנות למעמד וכו'. אבל, אומרת תפארת שלמה, לא, יום הקמה לא אמר לו ולא מידי, זה בעצם הכי חשוב. פירוש, שהורה להם הדרך שיהיו שפלי, שפלי, שפלים בעיניהם כלו, כמו כלום, כלו ולא מידי, שאין בהם שום מעלה, וזה עיקר הכנה קבלת התורה. כלומר, ביום הראשון, יום הקמה, לא אמר להו ולא מידי, הוא לימד אותם שאתם כלום. שאם אתם רוצים לקבל את התורה, מה אתם צריכים להיות? אתם לא יכולים לבוא עם רחבות, עם מלאות, אוי, אני כבר סיימתי ש"ס, בבלי, ירושלמי, אני בקיא באורח חיים, יורדיה, אבן העזר, חושן משפט, לא. העיקר להכנה לקבלת התורה ולדעת שאתה כלי ריק. וזהו שאמרו בשם הרב הקדוש, מורנו הרב משה לב, זכר צדיק וקדוש לברכה לכל עולם הבא, כמובן הכוונה פה לרב משה לב מססובר, הססובר רבה, שהוא דורש, מביא התפארת שלמה בשם מורו, רבי משה לוי ססר, האיש אשר נמצא גביע בידו, הוא יהיה לי עבד. שעל מי זה נאמר? זה בעצם מה שהשליח מטעם יוסף אומר לאחים של יוסף שהם יוצאים ממצרים, שהוא חושד בהם שהם גנבו את הגביע, ואז בסופו של דבר, מה שנקרא, יש את ההצעה, גם יהודה וגם אחים, ויוסף מגיעים להסכמה, בוא נעשה חיפוש, והאיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה עבד ליוסף. אומר הרבי מסאסוב, גביע הוא כלי. כלי המקבל מכלי המשפיע השופך לתוכו. הגביע הוא לא מקור היין. יש בקבוק יין, אני שופך מהבקבוק לפני הקידוש לגביע, ובאמצעות הגביע אני יכול לשתות. כלומר, גביע הוא כלי המקבל מכלי המשפיע השופך לתוכו. וצריך שיהיה הגביע למטה בידו מהכלי שופך ממנו. אם אני רוצה למזוג מהבקבוק לגביע, אני צריך שהגביע יהיה מתחת לבקבוק. כי אם יוחזנו מלמעלה, איננו יכול לקבל בתוכו. ואם הוא בבחינה זו של גביע, יכול להיות עבד לקדוש ברוך הוא. זה הפירוש המתוק של הרבי מססוב. האיש אשר נמצא גביע בידו, שהוא בבחינת שפלות, שהוא בא לקבל, הוא יהיה לי עבד. ולכן, רק מי שהגביע בידו בפוזיציה של קבלה, הוא יהיה עבד לקדוש ברוך הוא כנעל. וכן הוא בכל העניינים, בקבלת פני הרב, ללמוד ממנו. אם הוא בבחינת כלי ריקן, אז יוכל לקבל. וזה שנאמר בקבלת התורה, והתייצבו בתחתית ההר, בפרק י' בפרשתנו. פירוש בזה היה למעמד ומצב לקבלת התורה, כלומר הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר, זה לא תיאור אינפורמטיבי, שמוסר אינפורמציה איפה הם עמדו, זה תיאור מהותי. כדי לקבל את התורה, הם התייצבו בתחתית. מה שהיו בעיניהם שפלים ונבזים בתכלית הענווה. וזהו שנאמר בשיר השירים, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה. בחינת מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה למתן תורה. הבחינת מה זה שם קוד בקבלה, בחסידות, לבחינת הענווה והשפלות. כמו שאומרים משה ואהרון, ונחנו מה, כי תלינו עלינו. ונחנו מה, אנחנו ענווה, שפלטנים. ולכן ביום שידובר באחותינו, שזה כמובן כנסת ישראל, לקבל את התורה, מה נעשה? אז נעשה לה את בחינת מה. ואז תוכל לקבל את התורה. וזה נקודה מאוד יסודית. האדמו"ר הקדוש מקומרנה, רבנו יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, בספרו נוצר חסד, פירוש על דרך הסוד והעבודה על פרקי אבות, הוא מסביר במשנה הראשונה, שאלה שגם הרבה רבים שואלים לפניו מהפרשנים, למה כתוב משה קיבל תורה מסיני? לכאורה מה היה צריך להיות כתוב? משה קיבל תורה בסיני, במדבר סיני, ולא מסיני, כי סיני זה לא מקור קבלת התורה. משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. איפה הוא קיבל את זה? בסיני. אז למה התנא באבות אומר משה קיבל תורה מסיני? והפירוש שלו פירוש מדהים עד כדי כך שלאור הפירוש הזה זכינו אשתי ואני לקרוא לבן שלנו סיני. משה רבנו אומר שזה לא נכון. כלומר המשנה אומרת שבאמת הקדוש, שמשה רבנו ובני ישראל לא קיבלו את התורה בסיני. הם באמת קיבלו את התורה מסיני. הרי לפי המדרש שכל ילדה וילד שנמצאים בגנים, אצל הגננות של החמד, של החינוך הממלכתי דתי, מכירים את זה היטב, שבעצם כל הערים רבו על פי המדרש במדרש אחר טוב, שמסביר שכל הערים רבו מי יתן, על מי תינתן התורה, חרמון טען שהוא הכי גבוה ויש לו כתר לבן, והר תבור הוא הכי עגול, והכרמל כמובן, הלא נאמר בפיוט, הר הירוק כל ימות השנה, וכל הערים רבו, ורק הר סיני לא רב, הוא היה הכי נמוך, הכי שפלטן, אין לו איזושהי נראות חיצונית בולטת לטובה, ודווקא בגלל זה, הקדוש ברוך הוא בחר בזכות הענווה והשליפות של סיני, שהוא יהיה כלי לתורה. ולכן אומר הקומרנר, זה לא בגלל הענווה והשפלות, כי הקדוש ברוך הוא ידע שאם אין ענווה ושפלות, אין טעם לתת את התורה. אין טעם לתת את התורה על חרמון או תבור או כרמל כי הם שחצנים וגאוותנים. אז התורה כמו שתבוא כך תלך. אין להם, הם לא כלי לקבל את התורה. אם אין לך כלי, איך תקבל את השפע? ולכן משה קיבל תורה מסיני, ממידת הענווה ולא בסיני. ממשיך התפארת שלמה ואומר, וזה העניין רומד במה שאמרו חז"ל, יתרו קודם מתן תורה בא. על פי הגמרא בזבחים שקראנו מקודם, כי זהו מורה דרך הענווה, אשר באמת יתרו הוא לא היה רודף אחר כבוד, ומה ששלח למשה רבנו עליו השלום, צא בגיני. כמו שמשם המדרש, ואם אין אתה יוצא בגיני, צא בגין אשתך. אם אתה לא בא לקראתי, לפחות תבוא לקראת ציפורה ושני ילדיך. רק מפני שהיה יתרו שפל בדעתו, כי כאשר ידע כי ענני הכבוד היו מקיפים לבני ישראל, ולא עבר זר בתוכם, אין כניסה לגוי לענני הכבוד, זה מחנה שכינה, והוא יתרו איננו מזרע ישראל, הוא בוודאי לא יזכה לבוא בתוך העננה. לזאת ביקש מאת משה רבנו שיצא לקראתו ללמדו תורה, וזה שביקש, ואם אין אתה יוצא בגיני, אז צא עבור אשתך וילדיך. ולפי גודל העניבות, הענוותנות, שהיה בורח מן הכבוד, היה הכבוד רודף אחריו. חז"ל אומרים, כל מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. למה? ובסוף ישיג אותו. כי ברגע שאדם בורח מהכבוד, בסוף מה קורה? הוא רץ והוא רץ. אבל הוא רץ במאה קמ"ש והוא רץ במאה קמ"ש. יש בין הפרש של קילומטר, בסוף הם לעולם לא ייפגשו. אבל האדם, מה קורה באחרי 120? הוא מת. ואז הוא עוצר במקום, ואז הכבוד רודף אחריו ומשיג אותו. אבל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח, והוא אחר, בשלב מסוים האדם מת, והכבוד ממשיך לברוח, לכן הוא לעולם לא ישיג את הכבוד. ולכן יתרו היה ענוותן, כמו שנאמר, ויבואו האוהל, שהיה משה מביאו לפני ולפנים, וכבוד גדול נתכבד. שלא רק זה, שבגלל שהוא היה, אתה אומר, אני נשאר מבחוץ, הרי יתרו היה כהן גדול, שם במדבר, במדיין, הוא היה במעמד גבוה מאוד אצל אומות העולם, לפי חז"ל היה סוג של יועצים של פרעה, גם פרעה הכיר בחשיבותו, ובכל זאת הוא ממתין בחוץ. ולכן אומר התפארת שלמה, ובזה נסיים ונסכם. על הפסוק, אני חותנך יתרו בא אליך, ויצא משה לקראת חותנו וכולי, זה לא סתם תיאור על פרשה שאפשר לקרוא אותה גם לפני שני פרקים, או גם אחרי שני פרקים, היא לא קשורה בכך למתן תורה. אומר התפארת שלמה, לא. לא סתם זה בפרק י"ח שהוא לפני מתן תורה, לפני קבלת התורה, כי זה מלמד אותנו את השפלות וההכנעה של יתרו, שהיא כלי. היא כלי לקבל התורה, יום הקמה לא אמר לו ולא מידי, הוא אמר להם שתהיו לא מידי, אל תחזיקו מה שלכם שום דבר, לא משנה מה עשיתם ומה למדתם, תמיד תהיו כמו שאומר דוד המלך, בחינה חדשה של ברוך אתה השם למדני חוקיך, שבכל יום מתחילים את התורה מחדש. כפי שאומר רבי מסאסוב, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. זה שמחזיק את הגביע ובפוזיציה של מקבל, לא בפוזיציה של משפיע, הוא יכול להיות עבד לקדוש ברוך הוא, הוא יכול לקבל את התורה בבחינת התורה הלכה למעשה, שנזכה שלא רק דרשה של דרשת פסוקים באלמה, וגם הלכה למעשה, ונזכה להיות בבחינת הגביע בעדנו, בענבה, לקבל את התורה ולהשפיע אותה עליה כמו שצריך בקדושה וטהרה, שנזכה ושנחיה שבוע טוב לכולנו, לכל עם ישראל עם בשורות טובות, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.